לפני שנתחיל את השיחה, אני רוצה למסור כאן מחאה, ואני מקווה שהפעם לא יצנזרו אותי כפי שעשו בהזדמנות אחרת, מפני שאני רוצה שהמחאה תתפרסם. בשבוע שעבר קרה דבר חמור מאוד, ואני לא מדבר על מה שקרה באמונה, שזה ודאי חמור, שמאות יהודים נפצעו בידי יהודים, פשיטה שזה חמור, אבל אני מדבר על משהו אחר לגמרי, שהפרקליטות החליטה להעמיד לדין את הרב של צפת, מפני שהוא אמר שאסור בארץ ישראל למכור בתים לערבים, וחוצפה מהם כמוה. הוא אמר הלכה פסוקה, צריך להעמיד לדין את משה רבינו, ואחריו את רבין אברהם אשי, ואחריו את הרמב״ם והשולחן ערוך. ועד ידוע כמה הייתה מחלוקת בין חזון איש וחתם סופר והרב קוק, אם מותר אפילו לשנתיים למכור קרקע בארץ ישראל לגוי. חזון איש אסר גם את זה, והרב קוק בצירוף כל מיני יתרים מקל בזה, אבל להעמיד על זה רב בישראל לדין זה חוצפה מעין כמה. צריך למחות על הדבר הזה. שמעתי ממורי רבי רב חיים שמולביץ זכרונו לברכה, שרבו רבי רוחם אמר שבפרשת בשלח צריך לדבר על ביטחון, אז נדבר בעזרת השם על ביטחון. וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות. למה צריך לדבר על בני ישראל? בני ישראל הולכים בעקבות עמוד הענן, אז אם עמוד הענן ייסע, אז ממילא בני ישראל ילכו. ובאמת אחרי שמשה מדבר עליהם, בני ישראל אומרים, כפי שרש"י מביא, אין לנו אלא דברי בן אמרם. אז אולי מותר למה פשט כזה, שיש גמרא בשני מקומות כמדומני, שעמוד הענן היה נוסע לכל כיוון, חוץ מכיוון אחד, אחורה הוא לא היה נוסע. אז ממילא כאן כשהקשבוך אומר שישובו אחורה, אז אין עמוד הענן. אז לכאורה יש סתירה לדברי משה. משה אומר נוסע אחורה, ועמוד הענן עומד בסתירה למשה. עמוד הענן לא נוסע אחורה. אז היו יכולים ישראל להתלונן, משה טועה, ולא, הם קיבלו, האמינו, אין לנו אלא דברי בן אמרם. אם משה אומר נוסע אחורה, אז נוסעים אחורה. זה ניסיון גדול לבני ישראל לבטוח בהשם. אני מסופק בפשט בפרשה. הרי השם אומר משה, מה התכלית של החזרה הזאת אחורה? כדי שמצרים ירדפו אחריהם ויכבדה בפרעה ובכל חילו. האם משה נצטווה לומר את זה גם כן לישראל? או שהאמירה של משה לישראל הייתה רק שיחזרו אחורה, אלא השם יודיע דרכיו למשה, משה מודיע למשה מה שעתיד להיות. אבל לא שמשה נצטווה כבר לומר את זה לישראל. על כל פעם, בשכל גם אולי מבינים שזה מסוכן לנסוע אחורה, שפתאום פרעה יתחיל לרדוף אחריהם. רק יכול להיות שהם חשבו שפרעה כל כך ספג מעלומות קשות, עם מכת בכורות וכל זה, שהוא כבר לא יעיז לרדוף אחריהם. על כל פעם, יש כאן ניסיון גדול. וישראל עומדים בניסיון הזה וחוזרים אחורה לכיוון מצרים. או שידעו מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לעשות, או שלא ידעו. ואחר כך הם נוסעים וחונים על יד ים סוף, שם שוב פוגשים את עמוד הענן, ואז מכל הצדדים אי אפשר לזוז. מלפנים הים מאחורנית מצרים, מה לעשות? ויצעקו בני ישראל אל השם. חז"ל אמרו שזאת הייתה מצד הקדוש ברוך הוא אחת התכליות של הנסיעה הזאת. אמרו את זה על הפסוק בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע בסדר מדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את בני ישראל צועקים אליו. אז הביא אותם במצב כזה כמו יונה בחגבי הסלע, שמלפנים יש נחש ומאחורנית יש מעץ שעורם לה, ואין גם מה לעשות. כך ישראל כאן על יד הים צועקים אל השם בלית ברירה, הנה את מראייך, השמיעיני את קולך. ואז השם אומר משה, דבר בני ישראל וייסעו, שיסעו לתוך הים, אחר כך ואתה הרם את מטחה ותהיה את ידך על הים. אבל קודם כל שיכנסו לים, בלי שהים ייקרא מראש, דורשים מבני ישראל את הביטחון הזה שיכנסו לים בלי שהים נקרא מראש. בגמרא באמת מחלוקת, מה הייתה התגובה של בני ישראל. יש דעה בגמרא שכל שבט אמר, אני רוצה להיכנס ראשון לים, כולם רצו לקדש שם שמיים, ויש דעה להפך, שכל שבט אמר, אני לא נכנס ראשון לים, זה מסוכן. עד שנחשון בן עמינדב, הוא קפץ ראשון לים. האחרים פחדו לנסוע לים, להיכנס לים. מורים רבי רב חיים שמואל לויץ שאל על זה, והקושיה שלו אני מבין, התירוץ שלו אני מודה שאני לא מבין. הוא שאל איך זה שחוץ מנחשון לא היה אף אחד שמוכן לשמוע את דבר השם להיכנס לים? הרי היו שם צדיקים, היה אהרון הכהן ובניו, והיו יהושע וכלב ועוד צדיקים. איך זה שאף אחד לא מוכן להיכנס לים על פי השם? אז על משה רבינו זה לא קושיה, הוא לא נצטווה להיכנס לים, אבל האחרים הרי נצטוו להיכנס לים. אז רב חיים אמר כך, ואני לא מבין, הוא אמר, אם היה צריך למסור את הנפש על קידוש השם, אז היו הרבה שהולכים על זה. אבל כאן היה הדרישה להפך, להיכנס לים ולהאמין שיצאו בחיים מזה, שלא יתבואו ולא יקרה כלום. וזה היה קשה להם, זה רק נחשון בן עמינדב הצליח לעשות. ואני לא מבין, אהרון הכהן לא היה מסוגל, יהושע, כלב, קשה לי התירוץ, הקושיה החזקה, התירוץ אני לא מבין. על כל פנים צריך לדעת שאנחנו לא יכולים לעשות דברים כאלה, הכל מפי עליון, כמו שכל אחד מאיתנו מבין שאם הוא ימרים את היד על הים, אז הים לא יזוז בגלל זה, אז צריך להבין שאין לנו רשות להיכנס לסכנות ולמה אני בוטח באשר. שם הקשבוך הוא ציבה, הקשבוך הוא אמר תיכנסו לים, או שאמר להם שהוא יקמדה בפרעו, או שלא אמר להם, אבל עשו על פי השם. אבל אדם לבד אין לו רשות להכניס את עצמו לסכנות כאלה, ולומר אני בוטח באשר. יש פסוק, מיכה הנביא אומר, ראשיה בשוחד ישפוטו, וביאה בחסף יקסום ובכהניה במחיר יורו. המנהיגים של ישראל הם כאלה שפוסקים על פי שוחד, והנביאים שלהם קוסמים על פי מחיר, והכהנים גם כן בתמורה הם פוסקים מה מותר מה אסור. ועל השם ישענו לאמור, הלא השם בקרבנו לא תבוא עלינו רע. והם נשענים על הקדוש ברוך הוא ואומרים, יהיה טוב, אפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא, יהיה טוב. אז לכאורה זו נקודת זכות, נכון שהם עושים עבירות, אבל זו נקודת זכות שלפחות בוטחים בקדוש ברוך הוא, ונראה בגמרא שלא כך. כי המשך הפסוק, לכן בגללכם ציון שדה דרך הרש, וירושלים מגיל תהיה והר הבית לבמות יער. כי זה גוף העבירה, להיות במצב כזה ולומר אני בוטח בהשם זה גוף העבירה. למה? כי כל התורה מזהירה אותך שאם תעשה את המצוות יהיה טוב, ואם לא תקיים את המצוות לא יהיה טוב. אתה אומר פעמיים ביום, ביום שמוע תשמעו אז תשמעו בארץ ישראל, ואם לא תשמעו לא תשמעו בארץ ישראל. ואתה אומר לא, אני בוטח בהשם, אני עושה מה שאני רוצה, ואני בוטח בהשם שיהיה טוב. זה עוול גדול, לכן העונש הזה, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. יש לפעמים שאתה יכול לפתוח בהשם כשאתה בסדר, אז אתה יכול לפתוח בהשם, אבל לפתוח בהשם כשאתה הולך בשרירות לבך הרע, זה גוף העוול. זה הכחשה למושג של שכר ועונש. התורה מעידה כל פעם שההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו ועם כל העולם היא הנהגה של שכר ועונש, ואתה כופר בזה, אתה תעשה מה שאתה רוצה והשם צריך להציל אותי. זה לא ביטחון טוב, זה ביטחון גרוע מאוד. הנה רואים בימי חזקיהו המלך הצדיק שכל ישראל, כל יהודה עסקו בתורה, אז ישעיהו אומר לא להיכנע לסנחריב מלך אשור, השם יציל את ירושלים. לעומת זה בימי צדקיהו שהמצב לא היה שפיר, חז"ל אמרו שהיה דור כזה שהקדוש ברוך הוא ביקש להחזיר את כל העולם כולו לתוהו ובוהו בגלל דורו של צדקיהו, רק זכותו של צדקיהו הצדיק עמדה והגנה על הדור שהשם לא יחריב את העולם. אבל בעצם היה מצב שכמובן היו עוד צדיקים כמו ירמיהו ויחזקאל ודניאל, חנניה, מישאל ועזריה ומרדכי גדליה, אבל בכל זאת המצב הכללי היה כזה שהקדוש ברוך הוא ביקש להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, רק בזכות צדקיהו לא החזיר את העולם לתוהו ובוהו. ואז במצב כזה ירמיהו אומר לא להילחם נגד בבל, ירמיהו אומר להיכנע לבבל, לא להילחם, נביאי השקר אומרים יהיה בסדר, נלחם נגד בבל, ירושלים לא תיפול. ירמיהו אומר לא כך, אי אפשר שאנחנו נכתיב לקדוש ברוך הוא מתי יעשה כך ומתי יעשה כך. השאלה בדברים פרטיים, עד כמה אפשר לבטוח בהשם ולהניח שאני יודע מה יהיה. חלק מחכמי המוסר, בעיקר שיטת נברדוק, הייתה שאדם יכול להחליט שהוא בוטח בהשם ויעשה כך וכך והשם יצליח בידו. מספרים כמה מעשים שהלכו לרכבת בלי שהיה כסף לכרטיס, והשם זימן כסף לכרטיס, או שהצליחו לנסוע בלי כרטיס ודברים אחרים כאלה. מסופר על אחד מחכמי המוסר, אולי רב ישראל בעצמו, שהוא בא פעם למקום אחד ודרש שאם מישהו יקנה כרטיס, מה שאתה נקרא מפעל הפיס, שם זה היה הגרלה הממשלתית, אז הוא ויאמין בהשם בלב שלם שהוא יזכה, אז הוא באמת יזכה בפיס. אני לא יודע מה הוא אמר, מה יהיה עם שניים יאמינו בהשם, אולי שם היה אפשר שיותר מאחד יזכה, אני לא יודע. קודם כך הוא אמר, אז אדם אחד בעל מקצוע החליט, אז מה אני צריך לעבוד קשה כל היום? אני אקנה פיס ואאמין בהשם ויהיה לי פיס ולא צריך לעבוד. אז הוא יושב שבוע, יושב שבועיים, ולא זכה בפיס, וכבר נגמר הלחם בבית. אז הוא הלך אל רבי ישראל ואמר, מה יהיה? אז רבי ישראל אמר, כמה מקבלים בפיס? נגיד מיליון רובל. אני אתן לך 500,000, זה גם סכום יפה מאוד, ואתה תמשיך לבטוח בהשם, וכשתקבל את המיליון, תיתן לי את המיליון. אז היהודי אמר, בסדר. אז רבי ישראל אומר, אם ככה זה לא ביטחון, מי שמוכן למכור מיליון בעד 500,000, סימן שהוא לא בטוח שיקבל את המיליון. אז אם כן, אתה צריך להפסיק לשבת בית כנסת, תלך לעבודה שלך, כי בפיס בצורה כזאת זה לא מובטח שתזכה. השאלה אם באמת דבר כזה נכון. מי אמר שאם אני רוצה את המיליון, נניח שהייתי בטח באמת בלב שם, מי אמר שהשם רוצה שדווקא אני אקבל את המיליון? אולי יש יהודי שיותר נזקק ממני והוא זקוק למיליון. נכון, היד השם תקצר להמתיר מיליונים כמה שהשם רוצה, אבל בכל זאת, בדרך הטבע, הנהלת מפעל הפיס קבעה כמה פרסים יהיו, ואני לא יכול להכתיב לקדוש ברוך הוא כמה פרסים יהיו. זה דבר תמוה מאוד. החזון איש משמע ממנו שעל צדיקים גמורים זה כן יכול להיות, אבל לא שכל אחד יכול לעשות דבר כזה. חזון איש אומר שלא זה הפשט של ביטחון, שאני קובע לקדוש ברוך הוא מה יהיה ומה הטוב. הפשט של ביטחון הוא אחר, להאמין שכל דבר שקורה בעולם זה בהשגחת השם, אין דבר שקורה מעצמו, והקדוש ברוך הוא הרי ממילא כל דאביד רחמנא לטב אביד, אני בשר ודם לא יודע מה הטוב, וכי אני יודע אם טוב שאזכה במפעל הפיס, אולי דווקא לא טוב שאזכה במפעל הפיס, הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב. ענן סעדי, שהיו יהודים שבגלל שהיו עניים עזבו את פולין והלכו לארץ ישראל או לכל הפחות לאמריקה, ועל ידי זה ניצלו מהשואה, ואחרים שהיו יותר עשירים נשארו בפולין וקרה מה שקרה כידוע לכולנו. אז באדם לא יודע תמיד מה טוב ומה לא טוב, הוא חושב שזה הטוב, אבל מי אמר, אנחנו אומרים בברכת החודש חיים שימלא השם משאלות ליבנו לטובה, מפני שלא תמיד משאלות ליבנו הם הדבר הכי טוב. באמת אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. איך זה יכול להיות שהוא משביע לכל חי רצון? כל אחד זוכה במפעל הפיס, כל אחד נהיה ראש ממשלה, נראה בבחירות כמה יצליחו להיות ראש ממשלה, יש כל כך הרבה שרוצים להיות ראש ממשלה. אז מה פירוש משביע לכל חי רצון? אז יש פירושים שונים, יש פירוש שהקדוש ברוך הוא משביע מרצונו הוא, מה שהוא רוצה, את רצונו הוא נותן לכל חי, או שכל אחד יש שבע רצון בחיים שלו, מרוצה מעצמו בחיים שלו, אבל אפשר גם שהקדוש ברוך הוא יודע את הרצון הפנימי, פלוני צועק בקולי קולות הצביעו בעדי, אבל בפנימיותו הוא מבין שהוא לא מתאים לתפקיד, אז זה לא רצון אמיתי, גם אם הוא צועק בקולי קולות הצביעו קדימה, הקדוש ברוך הוא יודע את הרצון הפנימי. הרמב"ם אומר שהרצון הפנימי של כל יהודי לעשות טוב וככה, לא תמיד מה שאדם אומר שהוא רוצה זה מה שבאמת הוא רוצה. יכול להיות שזה פשט פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. על כל פנים אנחנו רואים שלא כל מה שאדם חושב שהוא רוצה מתקיים, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מה צריך להיות. חז"ל אמרו ש על הפסוק אותך השם כי ענפת בי, שלפעמים אדם צריך להודות להשם על שהשם כעס עליו. אמרו משל, שני אנשים רצו לנסוע באונייה, הלכו בדרך לנמל, אבל האחד הספיק להגיע לאונייה והשני נתקע לו קוץ ברגל ובגלל זה הפסיד את האונייה, אז הוא היה מאוד זעום על מה שקרה. בסוף שמע שהאונייה טבעה בים, אז הוא הודה להשם שהוא לא הספיק להגיע לאונייה. אותו דבר שבהתחלה חשב שהשם עושה לרעתו, שנתקע לו כוס ברגל, פתאום הוא מבין שהשם הציל אותו בזה מלטבוע באונייה. אותך השם כי ענפת בי, צריך להודות גם על הכעס של השם, גם הוא לטובה. צריך תמיד לראות שכל הדברים קורים בהשגחה מאת הקדוש ברוך הוא, ומילא לדעת שכל דוד רחמנא לטב אביד. כמו ילד, ילד רוצה לפעמים לשחק בחוץ, ההורים מתנגדים. למה הם מתנגדים? לא כי הם רשעים, אלא הם חושבים שהגיע הזמן שילך לאכול ולישון, או שהיום חם מדי ואי אפשר לשחק בחוץ, או יורד גשם זלפות בחוץ. אז ההורים רוצים טובת הילד, הילד רואה את זה עונש נורא שההורים לא מרשים לו לשחק בחוץ, אבל להורים הרי מתכוונים לטובתו גם אם הוא לא מבין את זה. אנחנו צריכים להבין שיש לנו אב גדול בשמיים שרוצה את טובתנו גם כשאנחנו לא רואים, מרגישים שקרו דברים נוראים. אנחנו צריכים לדעת שכל דוד רחמנא לטב אביד, אנחנו לא יודעים איך, זאת לא אומרת שאנחנו צריכים מראש להסכים לכל מה שהשלטונות רוצים, לא תמיד מה שהשלטונות רוצים זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל לדעת שמה שבסוף מתקיים סימן שזה מה שרצה הקדוש ברוך הוא, שיהיה לפעמים בתור עונש. אנחנו אומרים פעמיים ביום שכשהשם זורק אותנו מארץ ישראל זה עונש, הקדוש ברוך הוא רוצה שכן נשב בארץ ישראל, אם הוא זורק אותנו מארץ ישראל זה עונש, אבל גם העונש הוא לטובתנו. העונש כי בבית זה חס ושם נתחייב כליה, אלא שחבל להגיע למצב כזה שנצטרך לפנות את ארץ ישראל. אנחנו רוצים להגיע למצב שנשב בכל ארץ ישראל מדן ועד באר שבע, אבל כשהקדוש ברוך הוא גוזר אחרת צריך לדעת שכל דוד רחמנא לטב אביד. דוד המלך אומר, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אני מרגיש כמו ילד שאמא לוקחת אותו על היד. אני לא שואל קושיות למה אמא הולכת הנה ואמא הולכת הנה. אמא יודעת הרשפונות לאן צריך ללכת. אני רגוע. אמא מחזיקה אותי, אז אני יודע שהיא הולכת למקומות שצריך ללכת. אם חס ושלום צריך לקופת חולים, אז קופת חולים, מה אפשר לעשות? אמא מוליכה אותי למקומות הנכונים. כגמול עלי אמו, כך צריך להרגיש עם השגחת השם. כידוע, ביום תשעה באב, אנחנו צמים, מתאבלים, יושבים על הארץ, אבל לא אומרים תחנון. למה לא אומרים תחנון? כי תשעה באב יקרי מועד. למה תשעה באב יקרי מועד? מפני שחורבן בית המקדש כיפר על חלק מהעבירות שלנו, שהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ואבנים, ולא שפך חמתו עלינו. וחז"ל אמרו שביום שנחרב בית המקדש נולד משיח. אם הדברים כפשוטם אז טוב, אם לא כפשוטם אז הכוונה שכוחו של המשיח נולד. אז כאילולי החורבן היינו מתקלקלים יותר ולא היה מקום לתיקון. החורבן החזיר אותנו קצת בתשובה, והתחילה הדרך הארוכה של צערנו לוקחת כבר 2,000 שנה להגיע לאור של המשיח. אבל אז גם החורבן הוא מבחינה מסוימת יום שמחה. כמובן שאסור לנו לשמח ביום הזה, צריך לשבת על הארץ ולהתענות וכל מה שחז"ל קבעו לנו, אבל יחד עם זה לדעת שהחורבן גם הוא, כל הצרות כולם התחלה לביאת משיח. לא ייתכן אחר, כל דוד רחמנא לטב אביד. לא אומרים תחנו כך. גם כשיחסו שם יש למישהו אסון פרטי, הלכה היא שצריך לברך ברוך תהיה נאמת בשמחה. למה? כי צריך לדעת שהשם עושה טוב גם בזה. אנחנו לא יודעים, ואנחנו צריכים להתאבל חס ושלום עם נפטר קרוב, להצטער, אבל יחד עם זה להודות להשם בשמחה שהוא דיין האמת, הוא יודע מה טוב. מסופר רבי נתן אדלר, חתם סופר תלמידו, העיד עליו שהיה לו רק בת אחת, היה לו בן אחד חוץ מזה ובת אחת, והייתה חביבה עליו, והיא נפטרה בגיל צעיר מאוד. וחתם סופר מעיד שרבי נתן אדלר ברך דיין האמת באותה שמחה שהיה מברך שהחיינו ביום טוב. על רבה של ירושלים, על האדרת, גם כן מסופר שהיה לו בן שנפטר, וקבעו את הלוויה לשעה מסוימת, והדרת בדרך כלל היה דייקן מאוד, לא היה מאחר לפגישות, וכאן נתן לכל הקהל להמתין, ולקח זמן עד שבסוף הופיע להלוויה. ושאלו אותו מה היה, למה כל כך אחר, זה משהו עבד על עצמו שיוכל לברך ברוך דיין האמת בשמחה. זה לא היה לו קל, אבל אחרי שהוא תצליח להגיע לזה לברך ברוך דיין האמת בשמחה, בדרך כלל קשה לעשות את זה. אבל על כל פעמים לדעת שהאמת היא כך שבכל דבר יד השם לטובה. דוד המלך כשהוא בורח מאבשלום מחבר מזמור לדוד בורחו מפני אבשלום בנו, השם הרבו צרי. מצב נורא שאבשלום ואחיתופל והרבה מחכמי ישראל וכולי, כולם נלחמים נגדו, מצב נורא. והיום שואלת הגמרא מה זה מזמור לדוד, קינה לדוד מבעלי. על מצב כזה לא צריך לומר מזמור, על מצב כזה צריך לומר קינה. אומר את אמרה לא, דוד רואה כאן שמחה, מה יש? הוא אומר, חשבתי, השם הרי אמר על ידי נתן הנביא, הנני מקים עליך רעה מביתך. חשבתי שיהיה איזה עבד או ממזר שלא ירחם עליי, עם הבן שלי אז אולי ירחם עליי. יכול להיות שהוא טעה בזה, אני לא יודע אם אבשלום באמת היה מרחם עליו, לא נראה כך בתנ"ך, אבל על כל פנים דוד חושב כך. אז הוא רואה כבר נקודת אור בתוך ההסתר הגדול, בתוך המצב הנורא, שהוא הגיע כמעט לייאוש. חז"ל אומרים שהוא רצה לעבוד עבודה זרה כדי למנוע חילול השם, שאנשים לא יבינו איך זה שבנו קם נגדו. ובכל זאת בתוך הייאוש הגדול הזה הוא רואה גם נקודה טובה, אז הוא אומר מזמור לדוד ברוך הוא מפני אבשלום בנו. אסף המשורר אומר מזמור על חורבן הבית, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך. נו, אז שוב שואלת חז"ל שונים, מזמור לאסף, קינה לאסף על החורבן, מה יש יותר מה לקרות? לא, הוא רואה גם בזה נקודה טובה, שעתידים השערים של בית המקדש שוב לעלות מהקרקע, ואז משפחת קורח תעלה איתם מתוך האדמה. הרי קורח נבלע באדמה ואסף הוא מצאצאי קורח, אז יש כאן נקודה טובה. גם במצבים הכי נוראים שהוא אומר, הרי הוא מתרונן חריפות במצב ההוא, במזמור ההוא, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים בשר חסידיך על חייתו ארץ, ועוד דברים שהוא אומר שם במזמור, ויחד עם זה זה מזמור לאסף, זה לא קינה לאסף. הוא רואה איזו נקודה טובה בהשגחת השם. אנחנו צריכים לדעת שהפורענות היא עונש, צריך לדעת שאם השם זורק אותנו מארץ ישראל זה עונש, התורה מעידה על כך שזה עונש וזה צריך לעורר אותנו לתשובה, אבל יחד עם זה צריך לדעת שבתוך כל העונשים עטוף כבר האור הגדול שיופיע במהרה בימינו. אחד הראשונים כתב שאם על הגלות הראשונה, שעיבוד של 400 שנה, הקדוש ברוך הוא אמר רק שתי אותיות מה יהיה אחר כך, דן אנוכי, דן זה שתי אותיות, ועשה אחר כך כל כך הרבה ניסים, הוא הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ומופתים במלחמה וביד חזקה וזרוע נטויה ומוראים גדולים. אז על הגלות האחרונה שהשם כתב עליה כל כך הרבה ישועות ונחמות, ודאי וודאי יהיו ניסים גדולים וגילוי גדול של כבוד השם, ישועה ונחמה. הנביא אומר ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים מקבצך. אם הרגע קטון נמשך 2,000 שנה, צריך להבין כמה יהיו הרחמים הגדולים. אם זה הנביא כבר רגע קטון, צריך לדעת איזה רחמים גדולים יהיו. אבל עוד יותר מזה, כשיגיע האור הגדול של ימות המשיח, אז נראה שהיינו כחולמים, שגם 2,000 שנה של גלות גם היו רק חלום, שבאמת אף פעם לא היה חושך, תמיד היה אור, רק אנחנו היינו בתוך שינה, לא ראינו את האור, אבל באמת נראה שתמיד היה אור השם, ועיניכם תראינה ואתם תאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל.